עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
ספר במדבר נקרא גם בשם חומש הפיקודים. וכל זה בגלל שמצאנו בספר פעמיים אשר רבינו נצטווה לספור את עם ישראל. פעם ראשונה בתחילת הספר, הדבר השם משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד החודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, לאמור, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, ומספר שמות כל זכר לגלגולותם, ובין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא בישראל תפקדו אותם נציבותם, אתה ואהרון, איתכם יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא. ופעם נוספת בסוף ה-40 שנה במדבר, פרשת פנחס, ויאמר השם אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל הדת בני ישראל בן 20 שנה ומעלה לבית אבותם, כל יוצאי צבא בישראל, וידבר משה ואלעזר הכהן אותם בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור, בן 20 שנה ומעלה, כאשר ציווה השם את משה ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים. שאלתנו הראשונה היא, הרי בסדר במדבר יש דברים מאוד מאוד מיוחדים, יש דברים שיצרו שינוי אדיר בכל עם ישראל. למשל, חטא המרגלים. בלי חטא המרגלים היינו נראים לגמרי אחרת. בלי חטא המרגלים היינו בארץ ישראל. הסיפור של קורח, בלי המחלוקת של קורח, מה היה קורה? היינו חיים חיים של ברכה, שמחה ושלום. בלעם מנסה לקלל, מברך, בסוף גם הברכות נהפכו לכללה. יש הרבה נושאים מאוד דרמטיים, מאוד משמעותיים לכלל ישראל. אז מדוע שם הספר הוא על כך שפעמיים ספרו אותנו? יש דברים שנראים הרבה הרבה יותר חשובים מזה, הרבה יותר משמעותיים מזה. אז מה הסיבה שספר במדבר נקרא חומש הפיקודים, על זה שפקדו אותנו, ספרו אותנו, ולא על שם הדברים האחרים שנראים הרבה יותר חשובים ומשמעותיים? זוהי שאלה ראשונה. מעניין, המשנה ביומה אומרת במפורש שספר במדבר נקרא חומש הפיקודים. בעבודת הכהן הגדול ביום כיפור נאמר בקטע השלישי, בא לו כהן גדול לקרות בלילה, אם רצה לקרות בבגדי בוץ קורא, ואם לאו קורא בהסתלית לבן משלו. חזן הכנסת נותן ספר תורה ונותו לראש הכנסת, וראש הכנסת נותו לסגן, והסגן נותו לכהן גדול, וכהן גדול עומד ומקבל וקורא אחרי מות ואח ועשור, וגולל ספר תורה מניחו בחוקו, ואומר יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן, כדי לעשות קו, ובעשור שבחומש הפיקודים קורה בעל פה. מה זה בעשור? שבחומש הפיקודים בקטע רביעי ובעשור לחודש השמי הזה, מקרא קודש יהיה לכם, וניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו, וכו' וכו'. אז רואים שספר במדבר נקרא חומש הפיקודים. אז מדוע דווקא השם הזה נבחר להיות השם של הספר, ולא נקרא בשמות אחרים, על שם דברים יותר משמעותיים שקרו בספר הזה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, כשמסתכלים ב... במפקד שפקדו את עם ישראל, מגלים דבר מאוד מעניין. מגלים שבדיוק לפי אותו סדר, גם בפרשת במדבר ופרשת פנחס, כל השבטים נמצאים, חוץ משיווי אחד. נאמר בקטע החמישי, לבני יוסף, כדי לעשות קו, לבני אפרים, תולדותם למשפחותם לבית אבותם. במספר שמות בן 20 שנה ומעלה, כל יוצאי צבא, פקודיהם למטה אפרים, כמה סך הכל היו בשבט אפרים? 40,500. ולבני מנשה לתולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות בן 20 שנה ומעלה, כל יוצאי צבא, פקודיהם למטה מחנה, למטה מנשה, 2,030,200. 32,200. זה בפרשת במדבר. פרשת פנחס נאמר בקטע השישי, עוד קו, בני יוסף למשפחותם, מנשה ואפרים. פה מקדימים את מנשה. מנשה ואפרים. ובהמשך פסוק למדלן, אלה משפחות מנשה ופקודיהם 250,700. פה שבט מנשה כבר המספר הלך וגדל ל-52,700, כל אם הם היו רק 32,200, עכשיו זה גדל ביותר מ-20,000, ברוך השם האוכלוסייה גדלה. מצד שני, אלה בני אפרים למשפחותם, כמה מבני אפרים יש בשורה האחרונה בקטע השישי? 2,030,500. 32,500, זאת אומרת המספר של בני אפרים מעל גיל 20 ירד. ירד. כל הראשונים מנסים להבין למה התורה שינתה את הסדר. הסדר צריך להיות כמו בפרשת במדבר. קודם מגיע אפרים, אחר כך מגיע מנשה. מי לימד אותנו שזה הסדר? יעקב אבינו. הוא הרי העדיף את אפרים על מנשה. אז למה בפרשת מנחס מקדימים את מנשה לאפרים? אומר על כך חזקוני מרבותינו הראשונים בקטע השביעי, בני מנשה, כל השבטים נמנו כאן אחר הסדר שנמנו בפרשת במדבר, חוץ ממנשה ואפרים, שכאן הקדים מנשה לאפרים, לפי שמספר משפחותיו עדפו על משפחת אפרים. כאן מנשה קודם, כי יש לו יותר אנשים מבין 20 שנה ומעלה. במדבר סיני היה הפוך, עוטפות משפחותיו של אפרים על משפחות מנשה, לכך הקדים אפרים למנשה. זאת אומרת, הסיבה שמקדימים אחד לשני תלוי כמה אנשים בשבט מבין 20 שנה ומעלה. ועוד אומר חזקוני שאפרים ראש דגל, ובאותו פרק התחילו סדר הדגלים. איך נאמר בתחילת במדבר בקטע השמיני? מחנה אפרים מציבותם ימה. ונשיא לבני אפרים, הוא היה הנשיא, הראש הישמע בן המיעוד, וצפוב קודם 40,500, ועליו מטה מנשה. פסוק אחרי זה, הוא מטה בנימין וכולי. אז מכיוון שאפרים היה ראש דגל, ובתחילת המדבר עוסקים בדגלים, אז אפרים קודם למנשה. אבל בקטע השביעי בשורות האחרונות, כאן פרשת מנחס, שנמנו בשביל חלוקת הארץ, הקדים מנשה לאפרים. למה? לפי שחצי שבטו לקחו נחלתם תחילה בעבר הירדן. מכיוון שחצי שבט מנשה היו בעבר הירדן, אז הם קיבלו נחלה קודם. אז לכן מופיע קודם מי מנשה, ואחר כך מופיע אפרים. ממש לא מבין את ההסברים האלה. ולמה? כי אם יעקב אבינו החליט שמי בא קודם? אפרים. אז אפרים בא קודם תמיד. מה זה קשור שמנשה יש לו חצי שבט בארץ, בעבר הירדן? ומה זה קשור למספר של כל שבט ושבט? אז לכן שאלתנו השנייה היא, מה ראתה התורה במפקד השני של השבטים במדבר להקדים את מנשה לאפרים? הרי יעקב אבינו לימד אותנו שקודם מגיע אפרים ורק אחר כך מנשה. אלה הם השאלות. ונראה פה בסייעתא דשמיא דבר פלאים. ממש פלאי פלאים. שחוצה את כל ספר במדבר ומסביר לנו גם למה הספר הזה נקרא חומש הפיקודים על שם המפקדים ולא על שם הדברים האחרים שנראים הרבה יותר חשובים. אז בקיצור, שאלתנו הראשונה היא, למה הספר נקרא חומש הפיקודים על שם המפקדים שנפקדנו, שפקדו אותנו, ולא על שם הדברים הנוספים היותר חשובים שנראים, חטא המרגלים, מחלוקת כוח ושאר הדברים האחרים. ושאלה שנייה, למה ערב הכניסה לארץ במפקד השני מקדימים את שבט מנשה על שבט אפרים? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. הנציב פותח לנו פה פתח נפלא ביותר לסוגיה. כשיעקב אבינו מברך את השבטים, מה נאמר בקטע העשירי? ויקח יוסף את שניהם, את אפרים מימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל, ויגש אליו. וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. יוסף מעמיד את הבנים מול יעקב לקבל ברכה ערב מותו, והוא מסכל את ידיו, יד ימין על ראש אפרים, יד שמאל על ראש מנשה. כשמסתכלים טוב, רואים פה דבר מעניין. יעקב אבינו סיכל את ידיו, יד ימין על ראש אפרים, יד שמאל על ראש מנשה. מה עם הרגליים של יעקב? לא כתוב עליהם שום דבר. זאת אומרת, כשעמד, עמדו לפניו מנשה ואפרים, מנשה עמד מול רגל ימין, אפרים עמד מול רגל שמאל. כל מה שיעקב אבינו שינה זה רק את הידיים. עכשיו, לא רק שהוא שינה רק את הידיים, הוא שם קודם את יד ימין על ראש מאפרים. עכשיו, את יד שמאל שהוא שם על ראש מנשה, איך הוא שם את זה? מעל יד ימין או מתחת ליד ימין? לא כתוב. כתוב סיכל את ידיו, אבל זה כתוב רמוז במקום אחר. בקטע השמיני שקראנו נאמר, מחנה אפרים לציבותם ימה, ונשיא לבני אפרים אל ישמע בן המיעוט, וצבאו פקודיהם 40,500, ועליו, מה כתוב? מטה מנשה. מה זה ועליו? ועל היד הימין שעל ראש אפרים שם יעקב את יד שמאל. כי אחר כך שכתוב מטה בנימין לא כתוב ועליו, רק אצל מנשה כתוב ועליו. זאת אומרת, צריך להבין מה כתוב כאן. למה באמת יעקב ששם את יד שמאל על מנשה, הוא שם אותה מעל יד ימין ולא מתחת ליד ימין? ולמה הוא לא מסכל את רגליו, רק את ידיו? אומר לנו הנציב, הידיים הם יותר קרובים למוח. המוח זה הנשמה. כמו שכותב הרמב״ם בפירושו למשנה במסכת חגיגה, כל מי שלא חס על שכלו, לא חס על כבוד קונו. למה? כי השכל זה הנשמה. אז הידיים יותר קרובים למוח, לנשמה, והידיים מבטאים יותר פעולה רוחנית. שאו ידיכם קודש, את הידיים אפשר להרים למעלה. הרגליים נמצאים על הקרקע. המעלה של אפרים על מנשה היא מעלה רוחנית. כשנמצאים במדבר וכל ההנהגה היא הנהגה רוחנית, מן, צלב, באר, ענני כבוד, הכל בצורה ניסית, שם מי מוביל? מנשה. עומדים להיכנס לארץ, אין יותר את המדבר, אין מן, צלב, באר, ענני כבוד, עמוד אש, עמוד ענן וכל שאר הניסים. שם נכנסים לחיים רגילים, שמו של בורא עולם עטוף, מכוסה. איך חזל דורשים? ויהיה ערב ויהי בוקר, כן? ואיך כתוב שם? ויהי מבדיל בין האור ובין החושך. האור זה דור המדבר, אורו של בורא עולם היה ברור. ארץ ישראל זה כבר עטוף, לא תמיד רואים את זה. נכנסים לארץ ישראל, מי שמוביל זה מנשה. מנשה הוא המוביל בארץ ישראל, אפרים הוא המוביל במדבר. נראה כמה שורות ברציב, בהקדמה, לשבת במדבר, בקטע התשיעי למעלה בצד שמאל. זה הספר נקרא, לפי המשנה במסכת יומא, חומה של פיקודים, כמו שראינו. ונרשם בדעת רבותינו עניין שני הפיקודים שבזה הספר, יותר משערי דברים שמיוחדים בזה הספר. כמו המרגלים וברכת בילם ועוד הרבה. משום שעיקר זה הספר הוא מחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם. מאז שהגיעו לארץ ישראל, מן הדרך שהלכו במדבר, שבמדבר היו מתנהגים במידה תפארת, שהלך לימים משה שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע. במדבר הכל היה דבר רוחני, ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע בסתרי השגחת מלכות שמיים ברוך הוא. וזה השינוי מתחיל בעודם במדבר בשנת ה-40, כמו שדיארנו בפרשת חוקת. על פי זה השינוי נעשו מלחמות ישראל עם הכנעני ועם סיחון בדרך הטבע. וגם המטה לא היה עוד ביד משה תמיד, אלא לעת הצורך. ועל זה השינוי המצוין, וזה הספר אמרו חז"ל, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, זה ספר במדבר, שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים ובין באי הארץ. בהליכות יוצאי מצרים היה אור, השגחת השם, הופיע עליהם קול, שהוא קוד השם בתכלית הבריאה, מה שאין כן הליכות ארץ ישראל, באי הארץ, היה השגחה מחוסה. רק המביט בעין יפה היה מרגיש בה כמו הולך בחשכת לילה, או רק לפרקים היה נרגש בהשגחה לעין כל כמו אור הברק המהיר בחשכת הלילה, פתאום יש קצת אור, אבל בדרך כלל הכל מחוסה. ולכן עיקר ההפרש היה בזה בשני הפיקודים, שני עניינים. המפקד הראשון היה סדר הדגלים, שהכל היה באופן רוחני, אפרים ראש הדגל וקודם למנשה. אבל עומדים להיכנס לארץ, אז מנשה מוביל. כך אומר לנו פה הנציב. ולכן, הנציב, מה שאמרנו בעל פה, לא נקרא את זה בפנים, אפשר לראות אחר כך, הנציב אומר, זה הסיבה שיעקב רק סיכל את ידיו, אבל הוא לא סיכל את מה? את רגליו. יש עדיין למנשה כוח להוביל כשבאים לארץ. למה? למה באמת יש לו את זה? שימו דבר נפלא. כשהגענו לארץ ישראל, מחלקים את הארץ. איך מחלקים אותה? נאמר בקטע ה-12. וידבר אשר מנשה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה, למספר שמות. לרב, תרבה נחלתו. ולמעט, תמיד נחלתו. איש לפי פקודיו, יותר נחלתו. אך בגורל יחלק את הארץ, לשמות מטות אבותם ינחלו, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. אז מה בדיוק היה? איך חלקו את הארץ? אומר לנו רש"י, מיד נראה אותו בפנים, אבל אולי נאמר אותו קודם בעל פה. חלוקת הארץ הייתה כך: דבר ראשון, חלקו את הארץ לפי סדר השבטים. זאת אומרת, שבט שהיה לו הרבה אנשים קיבל חלק גדול, שבט שהיה לו פחות אנשים קיבל חלק קטן. אבל אם היו עושים רק חלוקה כזאת, מיד היום מתחילים במחלוקות. למה? היום השבט הזה גדול, אולי בעוד כמה דורות הכל יתחלף, והגדול יהיה קטן והקטן יהיה גדול. אז היה עוד דבר, היה גם גורל. היה קופסה עם שמות השבטים, קופסה עם הנחלות, יצא השבט, יצא גורל, בדיוק אותו דבר. אבל גם זה לא מספיק. אלעזר הכהן מסתכל באורים ותומים, וכל שבט שיצא, יצא איתו גם המקום, בדיוק אותו דבר, והאורים ותומים היה יוצא כל מהם שאומר שבט ראובן מקבל את זה ואת זה, שבט יהודה מקבל את זה ואת זה, שבט זבולון מקבל את זה, וכך כל השבטים. אז בעצם היו פה שלושה דברים: חלקו את הארץ, היה גורל, והיה אורים ותומים שגם צמחו ואמרו, כך שברור שמה שמקבלים, מקבלים את זה ממי? מהשם. וכך כותב רש"י בקטע ה-13: לרב תרבה נחלתו, לשבט שהם מרובה באוכלוסים נתנו חלק רב. ואף על פי שלא היו החלקים שווים, שהרי הכל לפי ריבוי השבט חילקו החלקים, ולא עשו אלא על ידי גורל, והגורל היה על פי רוח הקודש, כמו שפורש במסכת באה בתרא. אלעזר הכהן היה מלובש ביורים ותומים, והוא אומר ברוח הקודש, אם שבט פלוני עולה, תחום פלוני עולה עמו. והשבטים היו כתובים ב-12 פתקים, וביהודת גבולים ביהודת פתקים, בללו אותם בקלפי, והנשיא מכניס ידו לתוכו ונוטל שני פתקים, עולה בידו פתק שם אחד שבטו, פתק של גבול מפורשתו, והגורל עצמו היה צובח ואומר, אני הגורל עליתי לגבול פלוני, לשבט פלוני, שנאמר על פי הגורל. עכשיו, תראו דבר נפלא. באה הגמרא במסכת בבא בתרא ואומרת לנו בקטע 14, שורה שנייה, לא נחלקה הארץ אלא בגורל, שנאמר אך בגורל, ולא נחלקה אלא באורים ותומים, שנאמר על פי הגורל. הכיצד? אלעזר מלובש אורים ותומים, ויהושע וכל ישראל עומדים לפניו, וקלפי של שבטים וקלפי של תחומים מונחים לפניו, והיה מכוון ברוח הקודש, שימו לב כדי לעשות קו, ואומר זבולון עולה תחום עכו, עולה זבולון עולה תחום עכו עולה עמו, תרב בקלפי של שבטים ועלה בידו זבולון, תרב בקלפי של תחומים ועלה בידו תחום עכו, וחזר ומכוון ברוח הקודש ואומר נפתלי עולה, עלה לי שבט נפתלי, ותחום גנוסר עולה אימו. ואז תרב בקלפי, כל זה היה באורים ותומים, תרב בקלפי של שבטים, עלה בידו נפתלי, תרב בקלפי של תחומים, עלה בידו גנוסר. לכן כל שבט ושבט. פה הדבר הוא נפלא מאוד. למה הגמרא מביאה דוגמה מאיזה שבטים? מסחר וזבולון. למה הגמרא לא מביאה שבטים אחרים לפי הסדר? מי היה לפי הסדר? ראובן הרי לא היה, כי ראובן היה בעבר הירדן, נכון? שמעון ויהודה הראשונים. למה מביאים דווקא יששכר וזבולון? אבל ודאי שלא שייך לומר מה שלפעמים עובר בראש, נו, יששכר וזבולון, חתורה, זה לא קשור פה. פה מדובר על חלוקת הארץ. זה לא קשור השותפות בין יששכר וזבולון. למה דווקא השבטים האלה? תשמעו דבר מדהים. דבר מדהים. אומרת הגמרא במסכת, וזה מלמד אותנו, בעל אבני שוהם, בשלב שחור, ספר נפלא ביותר, הערות קצרות, אבל פותחים לנו הבנות מעניינות מאוד בתורה. נאמר בגמרא 16, זבולון מתרעם על מידותיו היה. זבולון התלונן, זה לא פר מה שהשם נתן לי. זה לא פר. שנאמר, זבולון עם חירת נפשו למות. מה טעם? משום שנפתלי על מרומי שדה. אמר זו לו לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, לאחי נתת להם שדות וכרמים, ולי נתת ערים וגבעות. אתם יודעים מה זה גנוסר? גנוסר, הכל ירוק, יש תיירות, יש אוכל, יש מזג האוויר נוח, שם לחיות זה משתלם. לאחי נתת שדות וכרמים, ולי נתת מה? ערים וגבעות. לאחי נתת ארצות, ולי נתת ימים ונערות. איך הוא אמר? הוא אוכל חול. אמר לו, כולם צריכים לך. על ידי אכילזון, שנאמר, עמי מה יקראו? ושפוני תמוני חול. מה אכילזון? הוא רוצה שדות, הוא רוצה כרמים, רוצה תיירות, כלכלה, פירות. מה הוא קיבל? ערים וגבעות. אז מה קרה? יום אחד, איך בכלל זה קרה כל הסיפור הזה? אומר המהרש"א, אתם זוכרים מספר שופטים את המלחמה שהייתה מול סיסרא? מי הוביל את המלחמה הזאת? ברק בן אבינועם. הוא אוסף את החיילים למלחמה בקדש. קדש זה ארץ חבל של שבט נפתלי. כולם מגיעים לקדש, לנחלה של נפתלי. מגיע גם זבולון. מגיע גם זבולון. מגיע זבולון. וואו, לא ידעתי בכלל. איזה חלק יש לך? משהו משהו. איזה שדות? איזה תבואה? איזה תיירות? והוא אומר על עצמו, אני יש לי ערים גבוהות. אז שבט זבולון נתקנה מאוד בשבט נפתלי. ועכשיו יוצאים למלחמה, וחוזרים מהמלחמה בניצחון אדיר על סיסרא, דבורה הנביאה מברכת, משבחת את השבטים. מה היא אומרת על שבט נפתלי? על שבט זבולון? זבולון, עם חרף נפשו למות. ונפתלי על מרומי שדה. אומר המהרש"א, מה שאמרה פה דבורה הנביאה, זבולון חרף נפשו למות, זה לא שהוא קיבל צל"ש, איתור הגבורה, איתור המופת, כי הוא חרף, הוא רצה למות במלחמה. כי הוא לא רצה לחזור אחר כך הביתה ולחיות כל הזמן עם קנאה בשבט נפתלי שקיבל כזה נחלה נפלאה. הוא אמר, עדיף שימות במלחמה עבור כלל ישראל ולא יחזור הביתה וכל החיים שלו יהיו עם קנאה בשבט נפתלי והנחלה שהם קיבלו. נראה את המהרש"א בקטע ה-17. תראו, זבולון עם חרף נפשו. הכי פשוטו שמשתמח בזבולון שחרף נפשו למות במלחמה, ונפתלי על מרומי שדה. לא ידענו מה שבחו. הרי כולם היו במלחמה. אלא, רבותינו דרשו בי, שבאותה מלחמה שראו בני זבולון את נחלת בני נפתלי, כי שם יקבצו דכתיבה יזרק ברג את זבולון ואת נפתלי קדשה, שהיא נחלת נפתלי, כמו שאמר מקדש נפתלי, ועל ידי שראו בני זבולון את נחלת נפתלי, שהיה על מרומי שדה, מקום שדות וכרמים, חרף את נפשו למות על רוע מזלו, שנפל בגורלו, ימים, ערים וגבעות, שאינו מקום שדות, וקרמים, אתם שומעים, זה לא יאומן. אז מה התורה ואומרת? כל שבט קיבל את החלק שמגיע לו. ראיתם, זה היה על פי השם. אורים ותומים, הגורל, וכל אדם צריך בעצם לשמוח במה שיש לו. כי ממקומך יקראוך, משלך ייתנו לך, אין אדם נוגע בחברו כמלוא הנימה. אף אחד לא יכול לקחת מאף אחד כלום. כל אחד מה שמגיע לו. איזו עשיר, איך אומרת המשנה? לא רק השמח בחלקו של השני, של עצמו, שמח גם בחלקו של השני. זה הכל טוב, איפה הוא? בארץ ישראל, שם היה גורל. אורים ותומים, וההורים ותומים עוד אמרו בכל את מה שיצא, וראו כולם זה יד השם. אבל בעבר הירדן בני גד ובני ראובן, שם החלוקה לא הייתה לידי אורים ותומים, שם החלוקה הייתה, הם הסתדרו ביניהם, שם יכולה להיות בעיה. לא עכשיו, בדור הבא, עוד כמה דורות. פתאום השתנה הדמוגרפיה, ופתאום התחילו לריב, מה פתאום יש לכם כל כך הרבה, מגיע לנו יותר. לכן יהושע שולח לשם את חצי שבט המנשה. מה מיוחד אצל מנשה? מנשה גדל בבית עם אח שלו, והוא שומע מאבא את הסיפור שהוא היה בגיל 17. אבא עשה לו כתונת פסים, והאחים קינו בו, זרקו אותו, היה בבית סוהר במצרים, כמעט מת, בסוף ניצל, כל האחים הגיעו, הוא חיבר את המשפחה ביחד, וברוך השם, למרות הטעות שאבא עשה שנתן לקצונת פסים, ברוך השם כולנו ביחד. והנה פתאום עכשיו, אחרי שהם גדלים בבית על הסיפור הזה, ערב מותו של סבא, מה הוא עושה? אותו דבר עוד פעם. הרי יוסף אומר לו, אבא, עוד פעם? מנשה, הוא הבכור, אפרים הוא הצעיר. מה אומר אבא? ידעתי, בני, ידעתי. ידעתי. ובכל זאת אני עושה את זה. אז מנשה יכול להגיד, מה קורה פה? אני לא מוכן. אומר מנשה, סבא החליט, ככה יהיה. זה משמיים. ומה שמגיע לפיים מגיע לו, מה שמגיע לי מגיע לי. מנשה היה הראשון שהראה, גם אם הוא לא מקבל את מה שהוא חשב שמגיע לו, זה לא מביא אותו למחלוקת, לא מביא אותו לכעס ולשנאה, ההפך. עדי רבא, אז שולחים את חצי שבט מנשה לעבר הירדן כדי ללמד את הדורות הבאים ששם הרי לא היה גורל, שם לא היה רוח הקודש אורים ותומים. אם בהמשך יהיה איזשהו מחלוקת על נחלה וירושה, שבט מנשה יגיד, אין המלרים. כך היה בהתחלה, זה הרצון, זה הדרך, כך צריך שהדברים יהיו. זה המיוחד אצל מנשה. זה המיוחד אצלו. ולכן, הספר הזה נקרא חומש הפיקודים. שאלנו, הרי יש הרבה דברים יותר חשובים מזה שספרו אותנו. למה זה נקרא את שם הספירה? כי מה חומש הפיקודים בא ללמד אותנו? ללמד אותנו באמת במדבר, אפרים הוא המוביל בפן הרוחני. אבל כשבאים לארץ, ליום יום, לפרקטיקה, מנשה הוא הדוגמה. ולכן, כשיעקב מסכל את ידיו, הנכון יד ימין על ראשו של אפרים, אבל יד שמאל היא מיד יד ימין של אפרים. יש מעלה גדולה, ולמה יש לזה? יש למנשה עדיין מעלה גדולה על אפרים. אומר הגר"א, בקטע ה-18, באות ב', כל העבירות והחטאים באים מחמדה. כי לא תחמוד כולל את כל הדיברות וכל התורה. הדיברה העשירית זה לא תחמוד, זה כולל את הכל. וההסתפקות שהוא ההפך הוא יסוד של כל התורה. הוא האמונה השלמה שלו לדאוג לדאגת מחר. ומי שליבו טוב במידת הביטחון, אף על פי שעובר עבירות חמורות, הוא יותר טוב ממי שמחוסר ביטחון, שעל ידי זה בא לידי קנאה ושנאה, אף על פי שעוסק בתורה ובגמילות חסדים, שכל זה אינו אלא לעשות לו שם. לא יאומן, אדם יכול לעסק בתורה בגמילות, אבל כל יום הוא רב על זה. אז זה מה שמה כל התורה שלו, רק לעשות לו שם, שהוא יראה טוב. עדיף עליו זה שלא נראה טוב, אבל בפנים הוא בן אדם, הוא מנש, בפנים יש לו את מידת הביטחון ומה שיש לו, הוא לא רב. ולכן אומר גם רבינו בחיי דקד הקמח בקטע ה-19, ועוד אפשר לומר כי לכוונה אחרת קבעתו תורה עשירי. למה לא תחמוד זה הדיברה העשירית, כלומר הדיבור האחרון, מפני שהוא שקול כנגד כל הדיברות, שכל מי שלא נזר מן החמדה לסוף הוא נכשל ועובר על כולם, שמתוך החמדה יבוא לידי גניבה, וכשיתבעו לדין יכפור וישבע לשקר, ולפעמים יגנוב בשבת וכך הלאה. והגר"א מוסיף במקום אחר בסיפור האמונה והשגחה שכתבו התלמידים, הוא כותב הראשונים, בית ראשון, אף שעברו עבירות חמורות, עבודה זו רגילויות שפיכות דמים, מפני תוקף יצרם, אבל בשורש האמונה, שהוא ביטחון, היו חזקים. כמו שנאמר ביומה, רשעים היו, אלא שתלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא, שמעלת הביטחון על כולם. והיו מעשיהם הטובים תמונים, ומעשיהם הרעים גלויים, כי ליבם היה טוב, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה? לב. רחמנא ליבא בעי, כמו שנאמר בסנהדרין. אבל בבית שני היו להפך, שמעשיהם הטובים היה בגלוי, למדו, הכל היה נראה טוב, אבל ליבם לא היה נכון בשלמות הביטחון, ולא נאמנה את כל רוחם במידת ההסתפקות. כל מי שיש לו מה שיוכל היום, אומר מה נוכל למחר, הרי זה קטני המנה, שזה הסיבת הקינה והשנאה שהייתה בהם, שהוא מחוסר הביטחון. זאת אומרת, בית שני, עדיין חרב. למה עדיין חרב? שליבם לא היה נכון. בחוץ הכל היה נראה טוב, בפנים לא היה שום דבר. בית ראשון אחרי 70 שנה נבנה, למרות העבירות החמורות, תלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. לכן, זה מנשה מלמד אותנו. ערב הכניסה לארץ, מנשה יופיע לפני אפרים. מנשה מלמד אותנו, גם שיש מצב של נשני, נשני, נשנו אותו מהבכורה, אין לו בעיה עם זה. הוא מבין שמה שיש לו זה מה שמגיע לו. שחיים ככה, אין כורח, אין מחלוקת, אין חטא מרגלים, אין ויהי עם כמתוננים, אין שהגיעו שם לאש שיצא ושרפה אותם, שגם שם התלוננו ורצו כל אחד את מה שלא מגיע לו. וככה כל התלונות של ספר במדבר לא היו בכלל קיימים אם אדם היה רואה את הדברים בצורה הזאת. והאמת היא, מה יוצא בסופו של דבר? אחרי שרבים, אחרי שלוקחים, ואחרי שזה, אז מה היה? מצטערים, מה הרוויחו מזה? לא יצא מזה שום דבר. פשוט מעשה, הרי בכלל, טיבו של אדם יש לו מנה, רוצה מה? 200. יש לו מנה, רוצה 200. יש לו 200, מה הוא רוצה? 400. אבל יש לך כבר. אבל ככה זה. והוא רץ, יותר מזה, הוא עובד מצאת החמאס את הנשמה, אז כל מה שהוא הרוויח הוא משלם לרופאים. עכשיו ברוך השם הרופאים, יש להם סייעתא דשמיא, ריפו אותו, הוא נהיה בריא. נו, אז עכשיו תנוח, עוד פעם הוא רץ, אז הוא פעם רופא אחר. הוא רק מביא פרנסה לאחרים, ובעצם כל מה שיש לו אין לו שום דבר. אז זה ספר במדבר. ספר במדבר מכין אותנו לכל ארץ ישראל. הכניסה לארץ זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. ארץ שבה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכל, ארץ שממנו הכל. לכן איך אמרנו שהמצווה המיוחדת במינה שמסמלת את ארץ ישראל יותר מכל מצווה, זוהי מצוות השמיטה. בנוח שבעולם אומרים לאדם כך חופש יום אחד הוא לוקח, כך שבוע אולי בקיץ, חודש אין על מה לדבר, שנה לא בא בחשבון, אבל ישראל אינם כן. אומר להם הקדוש ברוך הוא שנה חופש, יש לך גיבור גדול מזה? הדאו דכתיב, פסוק בתהילים, גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דבר. מצוות השמיטה מחברת אותנו לנעשה ונשמע של קבלת התורה. גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. אין מצווה שמחברת אותנו להר סיני כמו מצוות השמיטה. התרחקנו משם, איבדנו את המעלה שהייתה שם, אבל עדיין יש חיבור דרך מצוות השמיטה. ובעצם מי זה מצוות השמיטה? מי מתעסק בה? החקלאי שבשדה, העובד, עובד אדמה. פה לא מדובר לא על רבנים ולא על ראשי ישיבות ולא על ראשי סנהדראות, החקלאי של השדה. הוא מחבר את כל קהל ישראל בשמיטה שהוא שומר לנעשה ונשמע. זה ספר במדבר. רואים את ההיבט הזה, לוקחים אותו איתנו. זה נותן פרופורציה נכונה לחיים. למה שאדם ירגיש בזה רק חס וחלילה כשהוא חולה? שאז פתאום שום דבר לא שווה, הדבר שעומד לנגד עיניו זה רק להיות מה? בריא. שום דבר לא עומד מול זה. אדרבה, שהוא בריא, שיהנה עם מה שיש לו, שאחרים ייהנו, שהכל יהיה בשמחה, שהכל יהיה בברכה. איך כתוב על השטן במסכת בבא בתרא? יום אחד הוא בא לקדוש ברוך הוא, היי היום היבוא בני האלוקים מתייצב לפני השם, הוא בא שמח, אומר לו בורא עולם, מה אתה שמח? גמרא בבא בתרא, מה אתה שמח? אומר לו, אל תשאל ריבונו של עולם, אין בעולם הזה אחד כמו אברהם אבינו. אומר לו בורא עולם, אתה נהיית חסיד של אברהם אבינו? אתה הרי כל הזמן רץ אחריו. אני נהייתי חסיד של אברהם אבינו. מה קרה? מה גילית פתאום אצל אברהם אבינו? שרה נפטרה, ואברהם בא לקבור אותה במערת המכפלה, אומרים לו לשלם 400 שקל כסף, או נתק. הוא יוכל להגיד, ריבונו של עולם, מה קורה פה? אמרת לי כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את נהנה, קום יתלך בארץ שלך, ואני צריך לשלם על, 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 על מערה, על בור באדמה, 400 שקל כסף. ואם היה אומר את זה, הכל היה משתנה. אומר אברהם, אני לא אומר כלום. אברהם מבטר, to concede, הוא מבטר. אומר השטן, מול מי שיודע לבטר, אין לי מה להגיד, אני נהיה חסיד שלו. איך תמיד היה אמן לנו רבינו הגדול, רב שמזה מנויר, ברזר צדיק לברכה. איפה שוויתרתי, לא הצטערתי. זה המפתח הגדול. יש את המבט הזה, שמבינים שמי שבעצם נותן, זה בורא עולם. אם הוא לא נותן בכיוון הזה, ייתן בכיוון אחר. יש מלאכות שאדם יכול להתעסק ביהלומים ולהיות עני. יש מלאכה שאדם יכול למכור שרוחים שנעליים ולהיות עשיר גדול. לא האבן או האסרוך הם עושים את האדם עשיר או אני, אלא עשיית הדשמיה. אז כשיש את ההסתכלות הזאת, וכך מסתכלים על הכל, זה המעבר מהמדבר לארץ ישראל. אז נראה באמת את המבט הזה, נראה באמת את ההסתכלות הזאת, וכך באמת נשתדל להוסיף עוד מעט, עוד קצת ביום יום, לראות את השמחה בחלקו של השני, ולשמוח במה שבורא עולם נותן לנו. אז מכוח זה נזכה לחזור בחזרה ממדבר העמים, עם ישראל, כל התפוצות, לאר מרומרים, ונזכה באמת לראות את הברכה, את השמחה, ואת שפע ההצלחה שבורא עולם מבטיח, ולכן זה מה שמשה רבינו מברך בסוף חייו את ספר, את שבט זבולון, ששבט זבולון ככה לא כל כך שמח בחלקו. מה אומר לו משה רבינו? ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך, תשמח עם מה שיש לך, תשמח עם מה שיש לך היום, יהיה לך ברכה ושמחה והצלחה גם עם מה שיהיה לך מחר. נראה את הדברים האלה באופן הזה, זה נשיאת הנשמיה, בורא עולם ימלא תמיד את כל משאלות ליבנו לטובה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
Na seven nishma, Omrike.